טוב, התחלנו שבוע שעבר ללמוד על הנושא של עשה לחבב. כפי שהזכרתי שבוע שעבר, זה נושא מאוד מאוד יסודי ליהדות, עם קשר אישי לכל אחד ואחד. יהודי לא יכול לחיות באמת בתור יהודי על פי הטובה, בלי שיהיה לו רב קבוע, שהוא יהיה רב שלו. לא איזה רב מרחף שהוא לפעמים שומע אותו, אלא רב עם קשר אישי, והדברים האלה באים לידי ביטוי בחיים, במציאות. הסברנו את זה בעריכות שבוע שעבר. אנחנו עכשיו, אחרי שהבנו את העיקרון הבסיסי, החשוב, אנחנו רוצים להמשיך לביצוע. כמובן, השלב הראשון בביצוע הוא כפי שאומרים חז"ל, עשה לך רב. זה מצריך פעולה מצד האדם, עשייה. יש באמת פירושים שונים מה זה בדיוק המילה עשה. יש פירוש של הרמב״ם שמראה לנו את החשיבות של כל הנושא הזה. הרמב״ם אומר שאפילו אם אדם כבר הגיע בעצמו לרמה שהוא רב, לא רק הגיע בעצמו לרמה שהוא רב, אלא הוא נניח רב עיר, בזמנו של הרמב״ם לא היו טלפונים, ודאי שלא היה אינטרנט, אי אפשר היה להרים טלפון, להתייעץ עם רב, אז רב העיר הוא הסמכות. יפה מאוד, בסדר, אז כולם יש להם רב. אבל הוא אין לו רב. אז אומר הרמב״ם, גם עליו יש ציווי, עשה לך רב, איך הוא יעשה לעצמו רב? הוא ייקח חבר שלו, גם כן, תלמיד חכם, שהוא פחות ממנו. כי הוא הרב הכי גדול, הוא התלמיד חכם הכי גדול בעיר. ויעשה אותו לרב שלו, הוא לא באמת רב שלו, אבל הוא יעשה אותו לרב שלו. במה?
נשמע לו הלכתית.
במילים אחרות, אדם לא יכול להחליט לעצמו לבד, הוא לא אובייקטיבי. זה אחד היסודות הפסיכולוגיים של עשה לך רב, שחשוב להבין. הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד יהודים טובים, באים ואומרים, טוב, אני יודע שחז"ל אומרים עשה לך רב, אני יודע שזה חשוב מבחינה תורנית, אבל איך אני יכול לעשות לעצמי רב כשאין אף רב שמכיר אותי? אני מכיר את עצמי, אף אחד לא מכיר אותי מבחוץ כך. בדרך כלל אני שומע את האמירה הזאת, כשמישהו מגיע אליי להתייעץ לגבי איזושהי שאלה, שכבר שמעתי את השאלה הזאת 100 פעמים, 200 פעמים, והוא בטוח שרק הוא יש לו את השאלה הזאת, והוא שונה מכולם. ודווקא על זה אנשים אומרים, הנה, איך הרב יכול להכיר אותי? אני לא יודע מה קורה אצלי בפנים. ידידי, לרב יש ניסיון חיים, שהוא לפעמים מכיר אותך יותר טוב ממה שאתה מכיר את עצמך. ואף על פי כן, כמובן, בכל הקשר בין תלמיד לרב, יש שני צדדים. יש את הרב ויש את התלמיד. ואנחנו נלמד בהמשך איך משלבים את שני הצדדים האלה. איך מקבלים את הדברים של הרב ומעבירים אותם דרך המעבדה הפנימית, דרך האישיות הייחודית שלך, ולא רק מקבלים אותם כדבר חיצוני שמונחת עליך. אז זה לגבי הביטוי עשה לך רב לפי הפירוש של הרמב"ם. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הראשון. אדם בא ואומר, בסדר, קיבלתי, שמעתי את השיעור הראשון, אני רוצה לעשות לעצמי רב. מה אני עושה? אני כתבתי על הלוח, אנחנו בפרשת משפטים, נעשה ונשמע. אז כתבתי לפי הסדר, נעשה ונשמע. כן, יש את עולם העשייה, יש את עולם הלימוד. למה כתבתי את זה? כי צריך להבין את התחומים שאליהם מתייחס עשה לך רב. יש תחום חשוב מאוד של עשה לך רב, שהוא תחום הלימוד. אני כרגע לא מתייחס לתחום הזה, בעזרת השם נתייחס אליו בהמשך. גם בעשב, גם בתחום הלימוד, יש חשיבות של עשה לחבב. שוב, זה יבוא אחר כך. אנחנו עכשיו ניכנס לתחומי המעשה שבהם אדם עושה לעצמו רב, כיוון שרק דרך התחומים האלה אנחנו נוכל להבין איך אדם עושה לעצמו רב, מה הוא עושה, מה הפעולות שהוא עושה, מה התהליך שהוא צריך לעבור. התחום הראשון שהתחלנו בו כבר השבוע שעבר הוא תחום ההלכה. זה התחום הכי פשוט, הכי בולט, שאדם חייב רב. למה הוא חייב רב? כפי שאמרנו, אם הוא לא ישאל שאלות בהלכה, תמיד יש דברים שהוא לא ידע. כל ההלכה בנויה על התייחסות למציאות הייחודית של כל אחד ואחד, של כל מקרה ומקרה. לכן יש בהלכה לכתחילה ובדי עבד, יש מציאויות של שעת הדחק והפסד מעובה. יש התמחות גדולה בהלכה. הסברנו שבוע שעבר שכל התחום, גם של ההלכה, גם התחומים האחרים, הרב הוא המשך של תורה שבעל פה. כלומר, אנחנו קודם כל, כשאנחנו שואלים איפה אני מחפש רב, איך אני מוצא רב, הדבר הבסיסי הוא שהרב הזה חייב להיות המשך של משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים עד ימינו. רב צריך להיות תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? יש הרבה שמבינים את הביטוי תלמיד חכם, הוא אדם חכם. טוב, הוא תלמיד חכם. לפי הרמב״ם, הביטוי יש לו כוונה קצת שונה. הרמב״ם משתמש בביטוי בלשון רבים, וכותב בהרבה מקומות תלמיד חכמים. עכשיו אנחנו מבינים, אין הכוונה תלמיד שהתלמיד הזה הוא חכם, אלא התלמיד הוא תלמיד של חכם או של חכמים. כלומר, מי הוא אדם שיודע תורה? אדם שלמד אצל רבנים, אצל חכמים, שהם למדו אצל החכמים בדור הקודם, שלמדו אצל החכמים בדור הקודם, וכך הלאה עד משה רבנו. מי שלא למד אצל חכמים, מי שלא קיבל את דברי החכמים ומעביר אותם הלאה, הוא לא תלמיד חכם. זה עד כדי כך שהגמרא אומרת לנו שאחד מגדולי התנאים, רבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס, מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אז מה? לא היו צריכים לשמוע אותו, כבר שמעו את הרב, לא? מסופר שרבי אליעזר עמד ודרש, ואמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. יש לנו סתירה. איך יכול להיות? אם כל מה שהוא אמר הוא שמע מפי רבו, רבו היה רבן יוחנן בן זכאי, אז ודאי אנשים שמעו. כותב הרב קוק זכר צדיק לברכה בספר מאמרי הראייה, לא. יכול להיות מצב שרק רבי אליעזר שמע. רבן יוחנן בן זכאי אמר את זה. אבל רבי אליעזר היה כל כך מעמיק בדברי רבו, כל כך מקשיב, כל כך דבוק לרבו, שרק הוא שמע את הדברים האלה, כשהוא חזר אחר כך ואמר אותם, הסביר אותם, העביר אותם הלאה לאחרים, פתאום בשבילם היה חידוש גדול. זה תלמיד חכם אמיתי, שהוא לא מנסה לבוא ולהגיד, אני אחדש, אני אגיד, אני. היסוד של תורה הוא הרי ענווה. משה רבנו זכה לקבל את התורה ולהביא אותה לעם ישראל, בגלל שהוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. תלמיד חכם אמיתי הוא בעל ענווה, הוא מי שמקבל את התורה מהדורות הקודמים. אם הוא גדול מאוד, יכול להיות שתשמעו ממנו דברים שלא תשמעו מאחרים. זה לא הכרחי. לא חייב להיות מישהו שאומר חידושים, מרעישים. חייב להיות שהוא המשך של תורה שבעל פה, שהתורה שבעל פה תגיע אליך דרכו. ואז באמת, זה חשוב. זה חשוב מאוד. זה הקשר שלך למשה רבנו. לא פחות. אז אנחנו עכשיו יודעים מה התנאי הבסיסי לבחירת רב. אבל איך אני בוחר רב שיתאים לי? אני צריך פסקי הלכה. באים היום יהודים ואומרים, אני צריך פסקי הלכה. טוב, יש לי ספר, לדוגמה, ילקוט יוסף, על כל הנושאים, הכל בכתוב ומפורש. הזכרתי כבר שבוע שעבר. אני קורא בספר ילקוט יוסף, זה לא רב. זה מצוין, הספר נפלא. אבל זה לא רב.
אבל רב כתב אותו.
רב כתב אותו, אבל הוא לא רב שלי. כי אני לא יכול לדבר איתו, אני לא יכול לשאול אותו שאלות, אני לא יכול להבהיר נקודות שלא הבנתי, אני לא יכול לשאול אותו מה לעשות במקרים שלא כתובים, הוא לא רב שלי. יותר מזה, מהצד השני, גם על זה דיברנו, הוא לא מכיר אותי. הרב, כדי שהוא יהיה רב שלי, הוא צריך להכיר אותי, הוא צריך להבין במה אני מתלבט, הוא צריך להבין את כל הנתונים של המקרה. אם אני לא נותן לו את כל הנתונים, יכול להיות שאני רק מסדר את עצמי, ואני מקבל תשובה לא נכונה. הוא צריך לדעת אם אני בלחץ או לא בלחץ, מה קורה איתי. לפעמים אני, הרב, מה שתגיד, אני אעשה. והרב שומע את הדברים, אומר, רגע, מה בדיוק המצב שלך? איך אתה מרגיש? מי לחץ עליך? מה לוחץ עליך? אם הוא מכיר אותך, הוא יכול לפסוק לך בהתאם. לכן, התנאי הראשון לרב בכל תחום, הוא נגישות. מה זה נגישות? נגישות יכולה להיות גם, יש מצבים שאתה צריך את הרב פעם בשבוע, אתה יכול לתפוס אותו רק פעם בשבוע. זה לא נגישות שהיום, כן, 24 שעות יש לו סלולרי דלוק ואתה מטלפן אליו. לפעמים זה גם לא מכובד מצדך שאתה מטלפן אליו 24 שעות. אבל לפעמים, אתה כן צריך אותו דחוף. אתה צריך להרגיש שיש לך מספיק אפשרות לגשת לרב הזה. לא בעצבנות, לא בלחץ. אבל באמת, אם אתה תבוא ותגיד, הרב שלי או הרב עובדיה יוסף, אתה לא יכול לגשת אליו בכלל. אולי לפעמים אתה תצליח ככה לבקש אישור מיוחד ולהגיע. יש יהודים שנמצאים איתו תמיד, אז הוא הרב שלהם. יפה מאוד, מצוין. כן? אבל אם אתה לא כך, אתה לא נכלל בתוך האנשים שיש להם גישה ישיבה אליו, אתה צריך תלמיד שלו או תלמיד של תלמיד שלו. הרבה פעמים הדבר הכי פשוט זה לגשת לרב של בית הכנסת. כל רב שמוסמך לפסוק הלכות, כל רב שעוסק בפועל בפסקי הלכות, כיוון שפסק הלכה הוא מקצוע שצריך בו התמחות, יכול להיות רב גדול מאוד, הוא למד לפני 20 שנה או 50 שנה, תלוי בגיל שלו. למד את כל ההלכות, יודע את הכל, מכיר את כל השולחן ערוך בעל פה, אבל הוא עכשיו לא עוסק בפסקי הלכות, והוא לא מתמצא במה שקורה בשטח. הוא לא עסק בזה, זה לא התמחות שלו. עדיף לתת לו לחדש חידושי תורה בתחום שלו, הוא ודאי גדול מאוד בזה, ועוסק בדברים האלה. וללכת לרב יותר צעיר. שוב, רב בית כנסת, הרבה פעמים, הוא האדם שנמצא בשטח, הוא יודע את הכל, הוא נמצא, מכיר, כל הזמן שואלים אותו.
מה זאת אומרת, רב יותר זקן, רב יותר צעיר,
הרבה אנשים חושבים שהרב שלהם צריך להיות גדול הדור. לא צריך להיות שהרב של האישי שלך יהיה גדול הדור. הרב שלך יהיה רב אפילו צעיר מאוד, אבל הוא יודע לפסוק הלכות והוא מנוסה בזה. יש לו שאלות, יש לו דברים קשים עליו, הוא יודע. הוא יודע מה הוא צריך לשאול מישהו יותר גדול. והוא יכול להגיע למישהו יותר גדול. לפעמים, או במקרים מיוחדים, הוא ישלח אותך לרב יותר גדול. זה לא אומר שהוא לא טוב. הוא טוב, הוא יודע בדיוק מתי יש שאלה חמורה שצריך לשלוח אותך למישהו גדול יותר.
אבל הרב הגדול יותר לא מכיר אותך.
שוב, זה בפיקוח של הרב האישי שלך. הליכה לרב הגדול הוא בפיקוח של הרב האישי. רצית לשאול?
כן,
זה נראה
שזה די צריך להיות קשור, רב שהוא בין בן אדם
מבוגר
שהולך לרב
מבוגר,
זה צריך להיות ככה, בן אדם מבוגר שהולך
לרב מבוגר. למה בן אדם מבוגר צריך ללכת לרב מבוגר? תגיד לי משהו, רגע, אני אשאל אותך שאלה.
אולי יפעל בצורה של...
אני אשאל אותך שאלה.
לא לדורם.
אם אתה... לא, לא, לא. אם אתה הולך לתקן... רגע, לא הגענו, אנחנו עכשיו בתחום של ההלכה. חכה, בכוונה חילקתי לתחומים. אני מדבר, כן. אני חילקתי לתחומים שונים, כי הנושא של עשיית רב משתנה קצת מתחום לתחום, וחשוב לדעת את זה. קודם כל דיברנו על התחום ההלכתי. יש טעויות ייחודיות לתחום ההלכתי, כמו שבן אדם חושב שבתחום ההלכתי הוא צריך ללכת לגדול הדואר. בא אליי בן אדם, תמיד, זה קורה, בא אליי מישהו, מי הפוסק שלך? הרב אליהו. איך הרב אליהו פוסק שלך? מתי דיברת איתו פעם האחרונה? לא, אבל אני לומד את הספרים שלו. רב אליהו לא רב שלך. לך תמצא רב. אבל הרב אליהו הוא הכי גדול, נכון, הוא הכי גדול, אבל אתה תמצא רב שיודע, מתמחה, מתמצא. רב אליהו גם מתמחה ומתמצא. מצוין. אבל אתה לא יכול להגיע אליו. כן.
אז רב ראשי הוא רב של מי?
רב ראשי הוא רב של העיר, של המדינה, של משהו רב ראשי.
מה, של הדברים הפוליטיים כאילו?
של הדברים הכלליים הציבוריים. אני אתן לך דוגמה יותר קרובה. כן, שאלו רב ראשי הוא רב של מי? קח דוגמה בימינו, רב יישוב. פעם... רב יישוב, כפי שאמרנו, לא היו טלפונים, קל וחומר, לא אינטרנט. רב יישוב, זה היה רב בשטח, אז כולם שאלו אותו את השאלות. היום, יכול להיות בתוך היישוב, אחד למד בישיבה פלונית, השני למד בישיבה אלמונית, כל אחד מרים טלפון לרב שלו מהישיבה. מה רב היישוב עושה? אז קודם כל, טוב שיש בכל יישוב רב. צריך להיות בכל יישוב רב. כי לא כל אחד יש לו רב מהישיבה הקודמת שלו, וצריך שיהיה רב במקום שאפשר לגשת אליו, אפשר לקבל ממנו. זה קובע את כל הסגנון התורני של היישוב. זה חוץ מזה. זה לא חוץ מכן, זה לא דבר קטן, זה דבר גדול מאוד. אבל מבחינת פסקי הלכה, מותר לאדם ביישוב להגיד, אני, הייתה לי עכשיו שאלה בבית, במטבח, אני מרים טלפון לרב שלי במקום אחר, והוא פוסק לי. מתי אסור לו ללכת לרב אחר? כשמדובר לדוגמה בסדרי התפילה בבית הכנסת. בית הכנסת הוא מקום ציבורי של היישוב. מה יקרה בבית הכנסת אם כל אחד מהמתפללים ישאל רב אחר?
קרקס.
קרקס זה מילה יפה. טוב, נתדבר. לא תהיה הלכה, לא יהיה פסק הלכה. מי שאחראי על פסק הלכה בבית הכנסת זה רב היישוב. הוא ולא אחר, וחייבים לקבל את סמכותו בזה. ובאמת רב הרבנים האחרים שישאלו אותם, אם הם יבינו שעוקפים את רב היישוב, לא יסכימו לענות. לכן רב יישוב אחראי ליישוב שלו. רב עיר אחראי על הדברים הכלליים של העיר. הרב של מדינת ישראל, הרב הראשי לישראל, אחראי על הדברים הכלליים של מדינת ישראל. יש דברים, מערכות, שהוא צריך להיות אחראי עליהן, הוא לוקח פיקוד, וכך באמת חשוב מאוד שיהיה. כי אם לא יהיה מישהו שיעמוד בראש ויקח פיקוד על כל הדברים של כל הרבנים, אז המערכת יכולה להתחלק לחתיכות קטנות, לכל אחד יעשה משהו אחר, צריך תיאום ביניהם. זה דבר שחשוב מאוד לבניין התורה בעם ישראל, ולכן הרב קוק זכר צדיק לברכה ייסד את הרבנות הראשית, זה לא שהוא חיפש לעצמו עבודה. הוא אמר, חייבים שכל הרבנים יתאחדו, ותהיה רבנות ראשית, והרבנות תהיה מאוחדת. ואז באו ואמרו לו, אבל אתה הרב הכי גדול, אתם מוצאים אותי בתור רב ראשי, אין לי אפשרות אחרת, אני חייב לקבל את התפקיד. אבל הוא לא חיפש לעצמו תפקיד, הוא חיפש אחדות של הרבנות. וזה עיקרון שהיה חשוב אז, וזה עיקרון שחשוב בימינו.
בנושאים הלכתיים מאוד מסוימים, זאת אומרת, אתה מוצא שיש, נגיד, שלושה, ארבעה ספרים בנושא. עכשיו, הרב שלך אישי הוא לא... אני לא יודע, יכול להיות שהוא פוסק על פי רבנים שאולי, כאילו, זה, אתה לא... אתה צריך ללכת הרי למישהו שעוסק בנושא, לא?
לא. אתה הולך לרב שלך. אתה שואל אותו שאלה. שתי אפשרויות, או שהוא יודע שהוא מתמצא מספיק והוא עונה לך על השאלה, ואז הוא הרב שלך ואתה הולך לפי הדברים שלו, לא לפי מומחה פלוני. או שהוא אומר, תראה, זה נושא מאוד ייחודי, צריך מומחה מיוחד, לך למומחה, קוראים לו הרב כך וכך, ותחזור אליי ותספר. יכול להיות עוד מצב שיגיד לך, חכה כמה ימים ואני אתייעץ עם המומחה. זה שיקול דעתו, הוא הרב שלך, אתה לא צריך ללכת למומחה, כמו שאתה לא צריך ללכת לגדול הדואר. אתה צריך ללכת אליו, הוא מכיר אותך, הוא מפקח על הגישה שלך גם לרבנים אחרים, כדי שזה יהיה לך טוב, כדי שזה יתאים לך. ולכן, אנחנו בוחרים בהלכה, שוב, רב שהוא מתמחה, מתמצא בפסקי הלכה. אני יכול להגיד לכם, שברוך השם למדתי אצל כמה רבנים גדולים מאוד שאמרו אנחנו לא עוסקים בפסק הלכה. אביא לכם דוגמה חריפה, הרב אברהם שפירא זכר צדיק לברכה, שהיה בלי ספק גדול מאוד בכל התחום ההלכתי שבתורה, אבל הוא לא רצה שישאלו אותו פסקי הלכה. למה? הוא הסביר לנו פעם, הוא אמר תראו, יש לי תפקיד של ראש ישיבה, אני רוצה להשקיע את הזמן בתפקיד הזה. היה לו גם תפקיד של דיין, ששם הוא פסק בענייני נישואין וגירושין וכדומה. אני צריך להיות פנוי לתפקידים האלה. אם ישאלו אותי כל הזמן שאלות, בהלכות שבת, בהלכות כשרות וכדומה, לא יהיה לי זמן. אז עד כדי כך, שגם שאלות שהיו לו, הוא היה שולח מישהו לשאול רב אחר. כשזה היום היה מדובר בשאלות שצריכים באמת ידע מיוחד בשטח בפסיקת הלכה, הוא היה לדוגמה בנושא של ארבעה מינים בסוכות, קונים לולב ואתרוג וכדומה, היו קונים לו, לוקחים את זה לרב שהוא אמר, תלכו לרב הזה תשאלו אם זה בסדר, ואז מביאים לו את זה עם הפסק של אותו הרב. אפילו לעצמו לא פסק. אז יכול להיות רב גדול מאוד, אבל הוא לא פוסק הלכות. למה אני אומר את זה? שלא תביחו מישהו. לפעמים יש ראש ישיבה, יש מחנך מאוד מאוד חשוב, אז יש מחנכים חשובים שגם מתמצאים בנושא ההלכתי. עוסקים בזה, בסדר גמור. ויש מחנכים שלא עוסקים בזה. אז אל תביחו את המחנך, תלכו אליו, תגידו לו, הרב, יש לי שאלה בהלכה, כך וכך. לעומת זאת, בדרך כלל, רב בית כנסת הוא כן מתמצא בפסיקת הלכה. כן.
השאלה אם זה הדבר, זה דבר טוב, השאלה נגיד לך, נגיד, מה קורה אצלי לפעמים שאני לא אשתדל אפילו לפתוח ספר, כי אני יודע שיש לי את הרב. הרב הבנר ואני ממשיך את זה, למשל, שבן אדם צריך להגיע ממקום למקום, אז הוא יכול ללכת ברגל, אבל הוא יראה חמור, יעדיף לעלות עליו,
כאילו. בוודאי שעדיף שתלמד את ההלכות בעצמך לפני שאתה שואל את הרב. לא רק שעדיף, אלא לפעמים הכרחי, כי בכיוון הפוך ממה שאתה אמרת, יש מצב שבן אדם שלא למד, לא יודע בכלל שיש שאלה. אתה לומד את ההלכות, פתאום אתה אומר, רגע, אני שנים עושה כך וכך, ולא ידעתי בכלל שיש בעיה הלכתית בזה. בוודאי שחייבים ללמוד מספרי הלכה. כל העניין של עשה לך רב לא פותר אותך מהלימוד שלך. אחר כך, אחרי שלמדת, אתה בא לרב ושואל. לפעמים אתה בשעת לחץ, אתה לא הספקת ללמוד, אז אתה ניגש ושואל. אבל זה לא שהרב פותר אותך מללמוד, זה אתה צודק מאוד. אבל אנחנו מדברים על רב נגיש, כי בכל אופן יש הרבה מאוד מצבים שבן אדם רוצה שיהיה לו נעים לשאול. שהוא מתבייש קצת, ואם הוא יצטרך ללכת ולחכות ולהסתובב ולחפש בדיוק מתי יש לרב זמן לשמוע אותו, אז כבר מרוב בושה הוא יוותר על השאלה. כמה שיש לו אפשרות לגשת לרב יותר בקלות, בנעימות, גם מבחינה רגשית, גם מבחינת הקשר הצמוד, שזה מישהו שקרוב אליו, יותר טוב. לכן באמת הדברים האלה הם נקודות בסיסיות כשאתה בא לעשות לעצמך רב. אלא בכוונה התחלתי בנושא ההלכתי. מדוע? יש עיקרון של עשה לך רב. יש עדיפות לכתחילה, כמו שיש ביטוי כזה בהלכה. מצב האידיאלי הוא שאדם יהיה לו רב אחד לכל. זה הרב שלי, כל מה שיש לי לשאול בתחום התורני, אני שואל אותו. נפלא. אני אשאל אותו מה קרה בהלכות בשר וחלב, אני אשאל אותו בהלכות שבת, יגיע הזמן שאני צריך להתחתן, אני אלך להתייעץ איתו, תהיה לי שאלה בכיבוד אב ואם, אני אלך להתייעץ איתו, יש בעיה, פתאום איזו שאלה ציבורית גדולה ורצינית, אני רוצה לשמוע מה התורה אומרת על השאלה הציבורית הזאת, אני אלך לרב שלי. זה המצב האידיאלי. יש לי רב אחד לכל התחומים. ואז אם מצאתי באמת את הרב הזה, שהוא קרוב אליי, ונוסף הזה אני מזדהה איתו, עכשיו אני מכניס כאן תנאי נוסף, אני מזדהה עם הרב, מה פירוש מזדהה עם הרב? אמרנו שהרב מעביר לי את התורה. נכון. אבל גם בהעברת התורה, בקשר למשה רבנו, אנחנו יודעים שיש סגנונות שונים. יש רבנים עם אופי שונה, וכל אחד לומד את אותה תורה, אבל הם מסבירים אותה בסגנון קצת שונה. ואני צריך למצוא רב שאני מגיש איתו נוח, מבחינת הסגנון, ואני יכול להזדהות איתו. ואז אני יכול לקבל ממנו את הכל. ואני צריך לקבל ממנו גם דברים שהוא אומר לי שנראים לי קשים. נדבר על זה בהמשך, כשנדבר על התהליך של הקשר בין התלמיד לרב. נדבר על מה עושים כשאדם שומע מהרב דבר שקשה לו לקבל. אבל עכשיו אנחנו עדיין מדברים על השאלה של בחירת הרב, עשיית הרב. אם אדם יכול למצוא לעצמו רב כזה, שהוא מסתדר איתו בכל. הרב הזה פוסק הלכות, והוא מקבל ממנו את ההלכה. הרב הזה מומחה לכל השאלות התורניות בעולם, והוא מקבל ממנו את העצות בכל תחום שצריך. הכל טוב. אלא שבימינו לפעמים הדבר הזה הוא לא כך. קורה לפעמים שאדם בא ואומר, רב בית הכנסת הוא תמיד חכם, הוא נחמד, הוא טוב, בשאלות בהלכה הוא עונה לי על כל מה שאני רוצה, אבל בנושא אמונה, בנושא השקפת עולם, אני לא מזדהה מה שהוא אומר. קשה לי להסתדר איתו. מה אני עושה? צד אחד כל כך טוב לי לשאול אותו שאלות בהלכה. ומצד שני, אני לא יכול לקבל אותו עליי בתור רב בכל התחומים. זה דבר שלצערנו היום הוא נפוץ מאוד. ואז אין פתרון אחר, אלא לחלק את התחומים. זה דבר אפשרי, צריך עם זה זהירות. צריך הגדרה. ולכן כתבתי פה שלושה תחומים. לאו דווקא שאדם מחלק תמיד לפי השלושה תחומים האלה, אבל השלושה תחומים האלה הם שלושה תחומים מאוד שונים. כשאדם שואל שאלה בהלכה, שאלה בהלכה קשורה בדרך כלל למה שכתוב בשולחן ערוך. יש לו שאלה בהלכות שבת, יש לו שאלה בהלכות ברכות. התשובה תלויה בהתמחות של אותו רב, בלימוד תורה בשולחן ערוך. כשאנחנו מגיעים לתחום האמונה, אנחנו מדברים על תחום שהוא לא כתוב בשולחן ערוך. תחום האמונה בזמננו מצריך שהרב הזה ילמד את הערך של עם ישראל בתקופת הגאולה, את הערך של מדינת ישראל, את הערך של קיבוץ גלויות, את הגדרים של עם ישראל בימינו, שיש כאלה שיותר מקיימים מצוות ויש כאלה שפחות מקיימים מצוות. אנחנו צריכים הרבה פעמים התייחסות למצב של הצבא, של הביטחון. זאת התמחות שונה. ולכן, ייתכן רב אחד שהוא מומחה יותר בתחום הזה, רב אחר שהוא מומחה יותר בתחום הזה. ייתכן אפילו מצב שהרב הזה, שהוא מתמחה בהלכה, והוא קל לי לשאול אותו, הוא נגיש לי, אבל יש ביטוי כזה, אני לא אוהב תוויות, אבל קוראים לו חרדי. אל תשאלו אותי מה זה חרדי. לא משנה כרגע לצורך העניין של השיעור. רק משנה לי שבא אליי התלמיד ואומר לי, הרב הזה נפלא, ואני שואל אותו את כל השאלות ההלכתיות שלי, ואני לא מזדהה עם היחס שלו ליום העצמאות. אז אני אומר, תמשיך לשאול אותו שאלות בהלכה. עד יום העצמאות. אם יש לך שאלה, מתי מפסיקים להגיד תחנון לפני יום העצמאות, את זה אל תשאל אותו. אסור להתווכח איתו. בגלל שאתה תלמיד שלו. הוא רב שלך. על סמך מה אתה מתווכח איתו? אתה יודע יותר ממנו? אתה יכול ללמד אותו? אוי ובוי לך אם אתה מנסה ללמד את הרב שלך מה לחשוב ומה להגיד. הוא למד אצל רבנים גדולים. הוא יודע בעצמו הרבה יותר ממה שאתה יודע. אתה לא יכול להתווכח איתו. אתה בנושאי הלכה שלא קשורים ליום העצמאות, אתה סומך עליו, הוא מצוין, הכל בסדר, אתה תמשיך לשאול אותו שאלות בהלכה. אבל, אתה חייב רב שאתה יכול ללמוד ממנו ענייני אמונה. ענייני עם ישראל וגאולת ישראל, ארץ ישראל, צבא של עם ישראל. וממילא הרב הזה יגיד לך מה עושים ביום העצמאות. כן? זה נושא הלכתי, אבל זה נושא ששייך לנושא אמונה. לפעמים גם אין סתירה בין הרב שפוסק הלכה לבין הרב שמלמד אותך אמונה. אלא כפי שאמרנו, אלה שתי התמחויות שונות. ולפעמים אתה צריך שני רבנים שונים. כי אותו רב אין לו את הפנאי, את האפשרות להתמחות בשני הנושאים באותה המידה. אנחנו דור מוגבל. כבר לפני, כמה זה היה? 4 דורות לפחות, פנה אחד מגדולי הדור, באספת רבנים, לרבנים האחרים, ואמר להם, רבותיי, זה היה עוד בחוץ לארץ, בדור, לפני מלחמת העולם הראשונה, זה ודאי יותר מ4 דורות. כן, אנחנו מדברים על לפני יותר מ100 שנה. ואמר להם, רבותיי, כבר אין גדולים כמו שהיו בדורות הקודמים. פעם היו גדולי ישראל שהתמחו בכל התורה כולה, בכל התחומים. עכשיו, אנחנו צריכים רבנים שגם יתמחו בנושאים מסוימים, שהם יוכלו לעזור לאחרים. בואו נחלק בינינו משימות, כל אחד ייקח תחום התמחות. עכשיו, אז מדובר ברבנים שלמדו את כל הש"ס, ואת כל הפוסקים, ואת כל השולחן ערוך, ואף על פי כן, מבחינת רמה של הידע, עומק הידע, הרגישו בעצמם שהיו צריכים התמחות. התמחות פירוש הדבר שרב פלוני ייקח תחום הזה, רב אלמוני ייקח את התחום הזה, וכשמישהו מהרבנים האחרים צריך להתייעץ, יהיה לו עם מי להתייעץ. לכן יש לנו גם בימינו מציאות כזאת, שיכול להיות שיש לך שני רבנים. רב אחד מומחה בתחום ההלכתי, ובהלכה אתה שואל אותו, ורב שני מומחה בתחום האמוני, ושם אתה מתייעץ איתו. עכשיו כמובן שהתחום האמוני קשור גם ללימוד, ואמרנו שנדבר על הלימוד בהמשך. אבל בתחום האמוני שימו לב שהדגשים קצת שונים בבחירת הרב מאשר בתחום ההלכתי. בתחום ההלכתי צריך נגישות הרבה יותר גבוהה. כלומר, אם יש מצב שבן אדם כבר נשוי לדוגמה, ויכול להיות שהוא יש לו שאלה במטבח והוא צריך עכשיו תשובה ביום שישי אחר הצהריים, קרה איזה משהו והוא צריך לדעת מה לעשות לפני כניסת שבת, הוא צריך יכולת לפנות לרב. שאלות באמונה שבדיוק קריטיות ביום שישי אחר הצהריים לפני כניסת שבת, זה דבר קצת פחות נפוץ, הרבה פחות נפוץ באמת, ולכן לא חייבים מידה כזאת של נגישות. עדיין חייבים שרב יהיה רב שתוכל לגשת אליו. יבוא מישהו ויגיד, אני בחרתי לעצמי, טוב, אז אני לא בחרתי את הרב אליהו בתור רב שלי להלכה, אלא בתור רב שלי לאמונה. עדיין הוא מגזים. כי עדיין מדובר במצב שאתה צריך יכולת לגשת לרב, לדבר איתו, לשאול אותו, ללבן איתו, פרשה מסוימת, נקודה מסוימת. אתה צריך להתייעץ איתו לגבי שאלות שעולות על הפרק. אתה לא יכול רק לקרוא את הדף פרשת שבוע שמוציאים את השיחה של הרב אליהו ולהסתפק בזה. לכן עדיין צריך פה נגישות. מצד שני, צריך במידה יותר גדולה של התאמה. צריך מצב שהתלמיד יגיד, אני מזדהה עם הכיוון הרוחני של הרב הזה. זה בשבילי. זה הכיוון שאני בוחר בו. הבחירה הזאת היא חשובה. אנחנו נזכיר בהמשך שאפשר גם להחליף רב. אבל מתי אפשר להחליף רב? לא בגלל שהרב אמר אז א' ואני רוצה לעשות ב'. אחרת בן אדם יכול כל שני וחמישי להחליף רב. כן? הייתה לי שאלה, הלכתי להוא, לא מצא חן בעיניי, הלכתי למישהו אחר. שבוע אחרי זה הייתה לי שאלה אחרת, לא מצא חן בעיניי, הלכתי לרב שלישי. ככה בן אדם יכול לטייל כל החיים שלו, זה לא עשה לך רב. אדם צריך להיות במצב שהוא מזדהה מספיק עם הרב, הזכרנו את זה קודם, אני אומר את זה שוב, שגם אם הרב אומר לו דבר שקשה לו לקבל, הוא יקבל אותו. זה נכון גם בהלכה. קורה בפסקי הלכה שרב אומר לך אסור. ואתה יודע אולי אפילו שרבנים האחרים מקילים, אבל הרב שלך אמר אסור. אתה יכול לשאול אותו, להגיד לו שקשה לך, ללבן איתו את העניין, אבל יכול להיות שבסופו של דבר, גם אחרי כל הליבון של הנושא, ונדבר גם על זה בהמשך, איך מלבנים את הנושא, אבל הוא יגיד לך אסור, ואתה צריך לקבל. אותו דבר בענייני אמונה. בענייני אמונה לפעמים בשבילנו הם אפילו יותר משמעותיים. אם אני בא לרב והוא אומר לי, תשמע, תזרוק את, את הצלחת הזאת. אי אפשר להכשיר אותה. הפסדתי כסף, אולי קצת התרגשתי, אהבתי את הצלחת. מלך. אבל אם הרב בא ואומר לי, תשמע, עכשיו אתה מתייחס לנושא הציבורי הזה לפי כיוון א', ואני הייתי בטוח שצריך להתייחס לפי כיוון ב', מאוד קשה יהיה לי מבחינה רגשית. אני צריך ללמוד את הנושא, אני צריך ליצור אצלי בפנים מהפך כדי לקבל את הדברים של הרב. זה מצוין. אם אני עושה מהפך כזה, פירוש הדבר שלמדתי מהתורה, איך צריכה להיות הגישה האמיתית? אם אני אברח לרב אחר, אני לא לומד. לכן, בבחירת רב, בנושאי אמונה, בנושאי ציבור, בנושאים כלליים, יש חשיבות עוד יותר גדולה להתאמה אישית. איך עושים דבר כזה? בנושא הלכה, אני אומר, אם הרב הזה מגיע לפסוק הלכות, הוא מומחה, קיבל ודאי סמיכה לרבנות, אין לי בעיה. אבל בנושא אמונה, קשה מאוד לנחות ולהגיד, זה הרב שלי. הדבר הכי מומלץ, וברוך השם הוא בדרך כלל אפשרי, הוא לשמוע שיעורים. זה לוקח זמן. זה שונה את זה. אתה שומע שיעורים מבב אחד, נחמד, טוב. אתה שומע שיעורים מבב שני, איזה יופי, בדיוק מה שחיפשתי, זה הבב שלי. לאט לאט. לא להתלהם מדי. יכול להיות שאתה שמעת אותו והוא סיפר בדיחות יפות. ואותו שיעור היה מה שחיפשת, אבל עוד שניים, שלושה שיעורים אתה תתאכזב קצת. לא חייבים בבת אחת פתאום להגיד, הנה, זה הרב שלי לכל החיים, חתמתי חוזה, אני לא יוצא מזה. אבל כן, בהחלט, כדאי לשמוע את הרב, כדאי להתחיל לאט לאט, ליצור איתו קשר. מותר לשאול שאלות גם בצורה שהיא לא מחייבת באופן מוחלט. וזה שונה מהתחום ההלכתי. אם אני שואל רב פסק הלכה, זה מחייב. זה כתוב אפילו בגמרא. מי ששאל חכם ואסר, לא ילך לחכם אחר ויתיר. יש לזה גם כן הלכות. הלכת לבב אחד, ומאיזושהי סיבה אתה חייב ללכת לבב אחר, כי הבב הראשון לא נמצא, וזה שעת הדחק, וכל מיני דברים, אתה לבב השני צריך להגיד, כבר בנושא הזה שאלתי כבר פעם רב אחד. הוא אמר לי כך וכך. ואז הבב השני ידע באיזו מידה אתה חייב להתחשב בפסק של הבב הקודם, יכול להיות שזה שונה מהפסק שלו. פסק הלכה הוא דבר מחייב. מי שהולך ושואל ככה, סתם לקט דעות פה ושם, זה לא רציני, לא כך מקיימים תורה ומצוות. צריך מי שעושה באמת רב קבוע, רב שאתה הולך אליו, רב שאתה מקבל אותו. אבל כפי שאמרנו, לא סוף העולם אם תצטרך לזרוק את הצלחת. אבל בנושא אמונה, יש גם עניין של מחויבות. אבל מותר לך בהתחלה לבוא ולהתעניין. לשאול את הרב, הייתי רוצה שהרב יסביר לי נושא כזה וכזה, ואולי אתה מזדהה מההסבר, ואולי אתה לא מזדהה מההסבר. אתה לומד אצלו. לומד תורה? מצוין. אני עדיין לא עשיתי אותך לרב שלי. לא צריך להגיד לו את זה בפנים, זה לא מכובד. אתה לשאול שאלות. אנחנו רגילים לזה במכון מאיר, שואלים אותנו שאלות כמובן על ימין ועל שמאל, ימין פה זה המסך של המחשב, ובסדר, משתדלים לענות לשאלות. זה לא אומר שאנחנו חושבים שכל מי ששואל את השאלה יקבל את התשובה וזהו. יעשה בדיוק את מה שאנחנו אומרים. אז מותר לשאול שאלות. לאט לאט תשמע בבנים שונים. תשאל שאלות. עכשיו, לאט לאט זה לא כוונה שתחכה 50 שנה. רב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מספר שהיה יהודי שהתחיל להתעניין ביהדות. התעניין ביהדות. פה התחיל לשמוע איזה מצווה אחת, שתיים. אז המשיך ככה במשך הרבה שנים. שאלו אותו החברים שלו, תגיד, אתה הולך להיכנס, לקיים מצוות? הוא אומר, אני בדרך. 10 שנים בדרך, 20 שנים בדרך, 30 שנה בדרך. הוא לא הגיע לסוף הדרך, אני לא יודע מה היה סוף הסיפור, אבל כנראה שהוא לא הגיע לסוף הדרך. אל תעשו ככה, זה לחבר. אבל אם מדובר בתקופה מוגבלת, שבן אדם מנסה, ובודק, ומתעניין, ומברר לעצמו. טוב מאוד. אז יש אפשרות להגיע למציאות של הסלח הרב בנושא אמונה, מתוך היכרות, מתוך ניסיון, ומתוך הזדהות. שוב, כמובן, לא יהיה מצב שאתה תזדהה עם הרב בכל דבר. איך אתה יכול לדעת? עד הרבה. המבחן שלך הוא שהרב שאתה מזדהה איתו באופן עקרוני, בגדול, גם שהוא אומר לך דבר שלא מוצא חן בעיניך, אתה תקיים. אתה תשנה את עצמך, לא תנסה לשנות את הרב. כן? מתייחס גם למה שאמרת קודם. אין לך במה טוב ונית שאתה תשנה את הבא. כן.
אז איך אפשר לרב אחר? כמו לפעמים הדוגמה עם החרדי, שאמרת שבענייני יום עצמות אני לא מסלה איתו.
כן, אני, שוב, אני מבוש יכול לחלק תחומים. אני מבוש יכול לבוא ולומר, אני מקבל את הרב הזה, אני מקבל בענייני הלכה יומיומיים, אבל אני לא מזדהה עם השקפת העולם שלו, מה שנוגע להשקפת העולם, יש לי בב אחר, או אני אמצא לעצמי בב אחר. זה לא המצב הכי אידיאלי. ודאי שיותר אידיאלי למצוא בב אחד לכל. אבל זה לצערנו, בדור שלנו זה יכול להיות מצב הכרחי. וגם לא, בגלל, לא תמיד בגלל התנגשות בין שני הרבנים, אלא בגלל תחומי התמחות.
זה
כן.
יכול להיות בהרבה תחומים. אבל בין אמונה
והלכה. כן. החלוקה הזאת בין תחומים הוא לא קל. לדעת בדיוק איפה זה נוגע לתחום הזה ואיפה זה נוגע לתחום אחר, זה לא קל לשואל לדעת. אם אתה עושה חלוקה שהיא יחסית חלוקה מאוד מאוד גדולה וממילא מובנת, כמו החלוקה שאני אמרתי עכשיו, גם כן לא תמיד יהיה לך קל, אבל היא החלוקה הכי קלה מכל החלוקות האפשריות. אם יבוא בן אדם ויתחיל להגיד, אני שואל את הרב הזה בהלכות שבת, ואת הרב הזה אני שואל בהלכות כשרות. עוד מעט הוא יצטרך להיות רב בעצמו כדי לדעת איפה בדיוק הגבול בין הלכות שבת והלכות כשרות, ומתי הן לא קשורות אחת לשנייה. זה יכול להיות מסובך מאוד. אתה מבין מה שאני אומר? לכן, לא כדאי לחלק ליותר מדי תחומים, עדיף בכלל לא לחלק, אם אפשר למצוא רב אחד, אבל כשאתה מוכרח לחלק, לפחות שהחלוקה תהיה חלוקה בתחומים גדולים שאפשר לבצע. לפעמים באמת צריך להתייעץ עם הרב בעצמו, מה קורה, את מי לשאול, לשאול אותו, לשאול רב אחר.
לדוגמה, נושאים
לאומיים
או חינוך או
נכון.
חברה זה... אמונה נוגעת בכל.
כן, בוודא.
המבט
ה... בוודא. בסדר? טוב. עכשיו, אני השארתי נושא שלישי בתור נושא האחרון. כן, תסתכלו על הלוח. הלכה, אמונה וייעוץ. מה זה ייעוץ? יש היום אנשים שבאים לרב ואומרים, הרב, אני לא יודע אם לקנות את המכונית הזאת או לא לקנות את המכונית הזאת. מה הרב אומר? זה לא תפקיד של רב, חבל על הזמן שלו וחבל על הזמן שלכם. לפעמים הרב יענה לך. למה? כי הרב מכיר אותך ויודע שבדיוק הציעו לך את המכונית הכי נוצצת, רק יש שם איזה בעיה במנוע. המנוע לא פועל כל כך טוב. כלומר, הוא מכיר אותך בתור בן אדם שמחליט מהר מדי. אז הוא ימתן אותך, יגיד לך, תראה, כדאי לשאול מישהו מומחה, להתמצא, אולי הוא בעצמו, יש לו מכונית והוא מתמצא קצת בדברים. תן לך עצה טובה. עצה טובה של רב היא דבר מאוד חשוב, מאוד רציני, אבל לא מחייב באותה מידה כמו שני התחומים הקודמים שאנחנו דיברנו עליהם. כפי שאמרנו, אם אתה שואל פסק הלכה, אתה חייב לשמוע, אתה חייב לבצע. מותר לך לחזור לרב ולהגיד הרב קשה לי, וזה תהליך שלם שנדבר עליו. אם אתה הולך לרב גם בענייני אמונה, ודאי, אם מדובר בהלכות יום העצמאות, זה גם הלכה. אם מדובר בשאלה של יחס למדינת ישראל, כל מיני דברים, הרב אומר לך דבר תורה, אתה צריך לקבל ממנו, הוא מעביר לך את תורת משה רבינו. כשמדובר בעצה, הרב מנסה לעזור לך. כדאי לך ללכת לפי העצה שלו. אבל אין לזה את אותה מחויבות כמו שיש בתחומים של הלכה ואמונה. מה זה אומר קודם כל לגבי בחירת הרב? רצית לשאול?
הרב, להבדיל מרכב, שאתה שואל את הרב, שאנשים הולכים לרב לשאול להתחתן עם מישהי.
יפה, נגיע לזה. כשאתה בא לבקש מהרב עצה, צריך פה כמה תנאים. תנאי אחד, כבר אמרנו לגבי אמונה, אתה צריך להזדהות עם הרב, אתה צריך להיות מסוגל לקבל ממנו, אתה צריך לראות אותו בתור מי שבאמת יש לו מה להגיד לך ושווה לך לשמוע. אחרת, אני חוזר על הביטוי, חבל על הזמן שלו וחבל על הזמן שלך. זה לא איזה מצב ש... טוב, בוא נשמע ונראה אם כדאי לי. לא עושים כך. אם אתה רציני, אם אתה רואה ומעריך את הרב שלך ואומר, הוא יגיד לי דבר, זה יהיה בנוי על מבט תורני מעמיק, אף על פי שזה לא פסק הלכה. ואז אם אני אשמע בקולו, אני עולה רמה. אני עושה משהו שהוא יותר טוב, יותר אמיתי, יותר מעמיק ממה שהייתי עושה לבד. אם אתה ניגש בגישה כזאת, אז בהחלט זה שווה, זה טוב, יש מה לשמוע. למה? מה הרב יעשה? כאן, הכרחי שהרב יכיר אותך. יש מקרים מאוד יוצאים מן הכלל של בעיות קשות שהולכים לאיזה תלמיד חכם גדול שמכיר את המציאות, כפי שאמרתי, יכול להיות שהוא מכיר את המציאות כל כך טוב שהפרט שלך משתלם ממילא בתוך המציאות הכללית. אבל בדרך כלל לגבי עצה, לגבי ייעוץ, הולכים אך ורק לרב שמכיר אותך היטב באופן אישי. אתה צריך, חייב לתת לו את כל הנתונים. צריך לראות תמונה כוללת. אספר לכם סיפור. פעם בא אליי יהודי, ואמר לי, אני רוצה להתייעץ איתך. אמרתי, אני לא מכיר אותך. בכל זאת, יש לי שאלה, אני רוצה לשמוע. תראה, בעירבון מוגבל, אני לא מבטיח לך שהעצה היא טובה, אתה נותן לי רק נתונים מסוימים, אני לא מכיר אותך. אבל אם אתה מאוד רוצה, אני אענה לך לשאלה. זה, אגב, יש הרבה רבנים שיעשו את זה, כי... אנחנו רוצים לעזור, אבל אנחנו מזהירים, הדברים מוגבלים. טוב, סיפר לי סיפור, נתתי לו תשובה, ואז הוא מסתכל עליי ואומר, תראה, מאוד מצא חן בעיניי מה שאתה אמרת, אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. שואל אותי שאלה ב', ואני אומר לו, תראה, התשובה לשאלה ב', אני אגיד לך עוד רגע, אבל עכשיו שסיפרת לי את ב', התשובה של שאלה א' התהפכה. מ-180 מעלות. אז הוא אומר לי, טוב, אז אני אשאל אותך גם שאלה ג'. ואז התשובה לשאלה א' התהפכה שוב. אם אתה לא נותן לי נתונים, אם אתה נותן לי נתונים חלקיים, אתה באמת מצפה שאני אתן לך תשובה מניה? זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. אני לא רואה את התמונה. אני אומר לכם ממש, התשובה התהפכה לחלוטין, לא עוד איזה פרט, עוד איזה גיוון, אלא זה הופך לך מכן ללא, מלא לכן, היפוך מוחלט. צריך אמון ברב, אני מדבר עכשיו על ייעוץ, צריך הערכה לרב, צריך קשר עם הרב, צריך שהרב יכיר אותך, אתה צריך לתת לו את כל הנתונים, וגם אחרי זה צריך לדעת, הרב בייעוץ מצרף כאן את הידע התורני שלו, את ההבנה שלו, עם הכרת החיים והכרה שלך. בידע התורני הוא רב. בהכרת החיים ובהכרה שלך הוא בן אדם. הצירוף הזה הוא לא מוחלט. לכן, העצה לא מחייבת כמו פסק הלכה. הרב יודע את זה. הוא מכיר את העניין. מותר לך לבוא אליו ולהגיד לו, הרב, קשה לי עם זה. לא רק מותר, אלא חשוב מאוד שתבוא אליו ותגיד לו. תגיד לו, קשה לי, תגיד לו, ניסיתי, תגיד לו, לא הולך לי. תדבר איתו, תעדכן אותו, תשתף אותו. אבל אנחנו עדיין בשלב בעיקר של בחירת הרב, כאן הדרישה לבחירת הרב היא באמת קשר מאוד מאוד טוב, מצד שני, וזה דבר שצריך לדעת, לא כל רב, אפילו שהוא גדול בהלכה, הוא גדול באמונה, לא תמיד הוא מומחה בכל התחומים בייעוץ. לכן הבאתי את העניין הזה של המכונית בהתחלה. ודאי שהרב לא יגיד לך איזה מכונית לקנות. זה לא התפקיד שלו. הוא גם לא תמיד יגיד לך איזה מקצוע לבחור. זה לך לייעוץ מקצועי. לא בכל תחום הוא יגיד לך ייעוץ. ולא כל רב מומחה בכל תחום. מותר לשאול אותו. מותר להגיד, הרב, הנה, יש לי בעיה בתחום כזה וכזה, האם הרב יכול לתת לי בזה עצה? יכול להיות שיגיד לך, תראה, יש רב אחר, או יש איש מקצוע, הנה, יש לי ניסיון טוב עם מוסך ניק פלוני. טוב, אז הוא עזר לך. כל בן אדם צריך לעזור לשני. לגבי הנושא של נישואין, בוודאי שצריך שהרב יכיר אותך היטב. אנחנו לא מדברים על מה שנהוג במקומות מסוימים, שאדם רוצה להתחתן, מביא את השם שלו, את השם של הכלה, הולך לאיזה רב שיעשה גימטריות. זה לא מצחיק, יש אנשים שהפסיקו קשר לקראת נישואין, בגלל שאיזה רב אמר להם שהגימטריה שלהם לא מתאימה. אז זה שאלנו בזמנו את רב מרדכי אליהו, שיהיה בריא, שהוא בא למכון מאיר, שאלו אותו על הנושא הזה של הגימטריות, הוא ענה לנו, אמר הרבה דברים, אבל בין השאר הוא ענה לנו שכשמגיע אליו זוג כזה שכבר עשו להם גימטריה, הוא תמיד עושה את הגימטריה מחדש, כי הוא תמיד יכול לסדר שזה יצא בסדר. במילים אחרות, לא זה מה שקובע. אבל יכול להיות שבחוכמת החיים של הרב יש לו בהחלט מה להגיד לך, עצה טובה, האם באמת אתה בכיוון טוב או שאתה לא בכיוון טוב.
זה במקרה שהוא מכיר אותך.
כן. או לפחות שאתה באת אליו עם שאלה ספציפית והוא מבין את התמונה ונתת לו את כל הנתונים, ואז במצב כזה יש לו מה להגיד לך. אבל אנחנו לא קובעים כאן על פי רוח הקודש, ולא קובעים כאן על פי הקבלה, אלא על פי הכרת המציאות מתוך מבט של תורה, מתוך מבט של עומק רוחני, ובשביל זה צריך את הנתונים. בואו נסכם. אנחנו דיברנו הפעם על איך בוחרים רב. התחלנו מזה שכמובן רב הוא המשך של תורה שבעל פה. דיברנו על הענווה של תלמיד חכם. זה צריך להיות בולט. צריך לדעת שבאמת הרב הזה מביא אליך את תורת משה רבנו. על גבי זה יש דברים שנוכל לקרוא להם דברים טכניים, אבל שהם חשובים מאוד. הנגישות, היכולת שלך להגיע לרב. בהלכה זה עוד יותר חשוב מאשר בתחומים אחרים. באמונה זה גם חשוב, ושם יותר חשוב אפילו לבדוק את ההתאמה, את ההזדהות שלך עם הרב. מכאן עברנו לנושא של ייעוץ, שבייעוץ בוודאי אתה חייב קשר טוב, הערכה גדולה, הרב צריך להכיר אותך, ואני מזכיר שאפילו בהלכה הרב צריך להכיר אותך, אבל הדגשות שונות, דגשים שונים ברמות שונות. אשרי מי שיכול למצוא לו רב אחד שייתן לו את הכל, מי שלא יכול, יש אפשרות לחלק את התחומים. אנחנו עוד, יש לנו חוב לדבר על הנושא של רב לגבי לימוד תורה, שזה דבר שגם כן אנחנו צריכים להבין את התהליך. יש לנו הרבה מאוד תהליכים בקשר עם הרב, שעליהם אנחנו עוד נמשיך לדבר בעזרת השם בפעמים הבאות, ושיהיה בהצלחה לכולם.